השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שלומית ג'ורג'יה, בת אנג'ל ויצחק חנניה, זיכרונה לברכה, ושלמה בן יצחק ואנג'ל מוקמל, זיכרונו לברכה, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזה לתמוך ממש באופן ישיר בהכנת השיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת מועד קטן. אנחנו מתחילים את השיעור בשורה הרביעית בעמוד א' ונסיים בשורה השמינית בי"ז עמוד א'. השיעור היום יהיה 19 דקות. אחרי שאתמול השווינו בין אבל, מצורע ומנודה, היום אגב זה נתמקד בדיני נידוי ונחלק היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נראה אוסף של דינים קצרים לגבי נידוי ונראה מה המקור שלהם. בחלק השני נדבר על אורך הנידוי, בחלק השלישי נדבר על אדם שהוא לא מנודה אבל הוא נזוף, ובחלק הרביעי נראה כמה מדרשים בדרך אגב. אז החלק הראשון, אוסף של 16 דינים קצרים לגבי הנידוי, ונחלק אותם לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון עוד לא נדבר על הנידוי עצמו, אלא על מה שמוביל הנידוי, ההזמנה לדין, ובעיקר נדרוש פסוקים מפרשת קורח. בסעיף השני נתחיל לדבר על הנידוי ונדרוש פסוקים משירת דבורה. בסעיף השלישי נראה עוד כלים שיש לבית דין בשביל להכריח את הנידון להקשיב להם, ונדרוש פסוקים מעזרה ונחמיה, וגם נראה עוד קצת על הנידוי. אז סעיף ראשון, כאמור פרשת קורח במדבר ט"ז, נראה שבעה דינים שקשורים להזמנה לדין, אבל לפני שנראה את הדינים, בואו נקרא את הפסוקים עצמם. יש לנו שני פסוקים שבהם משה מזמין כביכול נידונים לדין, בפסוק י"ב הוא מזמין את דתן ואבירם, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליה ויאמרו לא נעלה וכולי, העיני אנשים ההם תנקר, לא נעלה. פסוק ט"ז, ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך יהיו לפני השם, אתה והם ואהרון מחר. אלה הפסוקים, ועכשיו הדינים. אז הדין הראשון מפסוק י"ב, וישלח משה, מכאן שהדיין יכול לשלוח שליח לקרוא לנידונים, הוא לא צריך ללכת בעצמו. הדין השני מפסוק ט"ז, הנידונים צריכים לבוא אל הדיין, שם עושים את הדין, ולא אצל הנידון, כמו שכתוב, ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני השם וכולי. ודין שלישי, בהזמנה מציינים את הדיין הגדול שבהם, כמו שכתוב לפני השם, שהוא כרגע כמובן הדיין הגדול. דין רביעי, כשמזמינים את הנידון, גם מזכירים את התובע, שבמקרה הזה זה אהרון, לכן כתוב שוב פסוק ט"ז, אתה והם ואהרון, ודין חמישי זה לגבי המילה הבאה שם, מחר, כלומר, לא מזמינים אותו מיד לעכשיו, נותנים לו זמן להתארגן, להכין את הטענות שלו. דין שישי זה שאם הוא לא במחר, אז מביאים לו עוד מועד, לא מענישים אותו מיד, את זה לא לומדים מקורח, אלא מפסוק פירמיהו שהעמים מנדים את מצרים על זה שהוא לא עזר להם במלחמה, והם עושים את זה רק אחרי שנתנו לו עוד מועד, וגם אז הוא לא בא. זה דין שישי. ודין שביעי, שוב מחזיר אותנו לפסוק י"ב, אם השליח מגיע לנידון, והנידון מתחצף אליו ולא רוצה לבוא, הוא יכול לספר על זה לדיינים ששלחו אותו, וזה לא נחשב לשון הרע, כמו שהשליח אומר למשה שדתן ואבירם אמרו, העיני אנשים ההם תנקר, לא נעלה. עד כאן סעיף ראשון, שבעה דינים בעיקר מקורח. הסעיף השני זה כאמור משירת דבורה. דבורה מבקרת את מרוז שלא באה לעזור במלחמה, וכתוב שם ככה, אור הוא מרוז, אמר מלאך השם, אור הוא ארור יושביה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים, ועכשיו נתחיל ללמוד על הנידוי עצמו, וכאן נראה עוד חמישה דינים. אז אנחנו בדין השמיני, אורו זה עצם הנידוי, כלומר דבורה מנדדת מרוז שהוא לא הגיע, מכאן שמנדים את מי שלא מציית. דין שאי אמר מלאך השם, זה שכשמנדים צריכים לומר לו שמנדים אותו בשם הגברא רבא, בשם הגדול שבדיינים, שבמקרה הזה זה מלאך השם. דין עשירי, למה יש כפילות? אורו ארור, מכאן שאם מנדים וזה לא עוזר, אז בסוף גם מחרימים, שזה יותר חמור, הזכרנו את זה גם אתמול. הדין ה-11, אורו ארור יושביה, מיושביה לומדים שלא רק אותו מנדים, אלא גם את מי שלא מציית לנידוי ויושב ליד המנודה, גם אותו מנדים. ודין 12, כי לא באו לעזרת השם, שצריכים לפרט למה נידו אותו, ובסוגריים הגמרא אומרת שכשנידו את מרוז, אז עשו את זה ב-400 שופרות, כלומר פרסמו את זה ברבים, ולסיום הסעיף הזה בסוגריים, מי זה מרוז? אז יש אומרים שזה בן אדם, מישהו עם חיילים כנראה שיכל לבוא למלחמה, יש אומרים שזה קבוצת כוכבים או מזל של מרוז, שהם יכלו לעזור והם לא עזרו. ועד כאן הסעיף השני, מה שלומדים משירת דבורה. ועכשיו הסעיף השלישי, עוד ארבעה דינים שאותם לומדים מעזרה ונחמיה. שלושת הראשונים זה לא ממש קשור ישירות לנידוי, אלא פשוט עוד כלים שיש לבית דין לשכנע נידון לציית להם. אז ה-13 זה שהם יכולים גם להפקיר את הנכסים שלו, כמו שכתוב בעזרה, שהוא אמר שמי שלא יבוא תוך שלושה ימים בשביל לגרש את כל הנשים הנוכריות, אז יוחרם מכל רכושו. הדין ה-14 זה שהם גם יכולים לריב עם הנידון ולקלל אותו ולהקות אותו ולתלוש את השיער שלו, כמו שכתוב בנחמיה רמיה י"ג גם לגבי גירוש נשים נוחיות, והריב עמם והכללם והקמם אנשים והרמתם והשביעם באלוקים שאפשר להשביע אותם שהם יעשו את מה שצריך, והדין ה-15 זה שאפשר גם לקפות אותם, לקשור להם את הידיים ורגליים וגם לקשור אותם לעמוד, כמו שהמלך נותן אישור לעזרה לעשות למי שלא יקשיב לו, הן למות, הן לשורשי, הן לאנוש, נכסין, לקחת להם את הנכסים ולאיסורי, נקשור אותם, זה הדין ה-15. ודין 16 מחזיר אותנו שוב לנידוי, באותו פסוק כתוב, הן לשורשי, מה זה לשורשי? אומרת הגמרא, הרדפה. ומה זה הרדפה? אז אומרים בשם רב, זה שלא מרפים. כלומר, בהתחלה מיד מנדים ל-30 יום, אם זה לא עוזר עושים עוד 30 יום, אם גם זה לא עוזר, אז כבר עוברים לחרם, שזה חמור יותר. רב חיסטה קצת מקביל את זה, הוא אומר, זה נכון לגבי מי שמנדים אותו משום הפקירותה, כלומר שהוא התחצף לתלמיד חכם, לתורה, אז באמת מנדים מיד. אבל מי שמנדים אותו בגלל הממון, למשל שמרו לו שהוא חייב לשלם לרובן והוא לא שילם, אז לא מנדים מיד, אלא מטרים בו לפני זה יום שני, יום חמישי ויום שני, ורק אז מנדים אותו. ועד כאן 16 הדינים שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, הגענו בערך לאמצע עמוד א'. החלק השני באופן כללי זה לגבי אורך הנידוי, ונחלק אותו לשלושה סעיפים, ולפני הכל נקפוץ לרגע כבר לסעיף השלישי, שזה 9 שורות לפני סוף העמוד, שם יש ברייתא, תנו רבנן, שסתם נידוי זה 30 יום, זה הנידוי הבסיסי. עכשיו, חזרה לסעיף הראשון, הגמרא מספרת על איזה טבח אחד שהתחצף לתלמיד חכם, לרב טובי בר מתנה, ולכן אביי ורבא נידו אותו, וזה דווקא עזר, הוא חזר בתשובה, הולך לפייס את רב טובי בר מתנה, ועכשיו אביי רוצה להפסיק את הנידוי שלו, והוא שואל, האם אני יכול להפסיק את זה לפני שעבור 30 יום? מצד אחד, הרי סתם נידוי זה 30 יום, מצד שני הוא אומר, קבעו רבנן למעל. זו הגרסה בגמרא שלנו, אבל אנחנו נסביר את זה לפי הרבה ראשונים שגורסים, קבעו רבנן למעל. כלומר, יש כאן הנחת יסוד שמי שהטיל את הנידוי הוא גם זה שצריך להתיר אותו. נרחיב לגבי זה עוד מעט גם בהמשך. ואומר אביי, כרגע כל החכמים שהטילו את הנידוי נמצאים פה עוד 30 יום, לך תדע אם אני אצליח לכנס את כולם, לכן זה עוד סיבה לעשות את זה עכשיו, וזו השאלה שלו אם אפשר לקצר, וענו לו בשם שמואל שאפשר לקצר, אבל אביי אמר, אולי שמואל דיבר דווקא על מי שנידו אותו בגלל איזה משהו ממוני, שהוא לא שילם את מה שהוא אמור שלם, אבל אם נידו אותו כי הוא התחצף לתלמידי חכמים, אולי כאן אי אפשר לקצר, ובזה בעצם נשארנו בלי תשובה. בסוגריים נעיר שכששמואל אמר שאפשר לקצר, הוא אמר את זה בצורת ביטוי מעניין, הוא אמר תות אסר ותות שרי. כלומר, השופר שאסר הוא גם השופר שיכול להתיר, כי כאמור כשעושים את הנידוי תוקעים בשופר בשביל לפרסם את זה, אז ככה מי שתקע יכול גם להתיר בתקיעה, לא שחייבים באמת לתקוע כשמתירים, זה פשוט ביטוי. בכל אופן, בקיצור, אפשר לקצר את הנידוי, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה יותר בדרך אגב, זה לא לגבי אורך הנדר, אלא לגבי מה שהרגע אמרנו, שהבאי יניח שמי שהטיל את הנידוי הוא גם זה שצריך להתיר אותו. ועכשיו אומרת הגמרא שבעצם זו שאלה שנשאלה, האם באמת דווקא השלושה דיינים שהטילו את הנידוי הם גם אלו שצריכים להתיר אותו? והגמרא מביאה ברייתא שבסוף הברייתא אומר השבג את המשפט הבא, אחד מן התלמידים שנידה ומת, חלקו אינו מופר. ולכאורה הכוונה היא, כמו שבאמת הבאי יניח, שאם יש שלושה דיינים שהטילו נידוי ואז אחד נפטר, אחרים לא יכולים להתיר במקומו, כי צריך דווקא את אלו שהטילו את הנידוי. זו דעה אחת, כמו שהבאי יניח, אבל בא מימר וחולק על זה, והוא אומר, לא נכון, יכולים לבוא גם שלושה דיינים אחרים ולהתיר, ושואל רב אשי איך המימר יסתדר עם הרשב"ג באותה ברייתא. ומסביר המימר שכשרשב"ג אמר שאם הוא מת, אז החלק שלו לא מופר, זה לא שהוא לא מופר לעולם, אלא הוא לא יכול להיות מופר על ידי שני הדיינים שנשארו בחיים, אלא הם צריכים להביא עוד דיין שלישי, ויש מסבירים בראשונים שצריך עוד שלושה דיינים חדשים. בכל אופן, שלושה דיינים כן יוכלו להפר. אז בקיצור, לפי הבאי, בשביל להתיר את הנידוי, צריך דווקא את שלושת הדיינים המקוריים, לפי המימר, אפשר גם שלושה חדשים, ועד כאן עיקר הסעיף השני. בסוגריים נוסיף שבינתיים ראינו רק את רשב"ג בברייתא, זה המשפט האחרון, אבל בואו נראה גם מתחילת הברייתא, והיא מספרת שיש גם צורת נידוי יותר מצומצמת. כלומר, סתם נידוי זה נידוי גורף, אם אדם לא מצא את לבטין, או שהוא עובר על איסורים, או שהוא התחצף בצורה משמעותית לתלמידי חכמים, אז זה נידוי לכל העולם. אבל אומרת הברייתא, יש גם נידוי מצומצם יותר, והגמרא בתחילת י"ז עמוד א' מסבירה מתי זה קורה, זה אם אדם פגע, למשל, בכבוד של תלמיד חכם, אבל לא בצורה חריפה, שאפשר לראות בזה פגיעה בכל התורה, שאז זה כן צריך נידוי כולל, אלא פגיעה קטנה יותר, שאז אותו תלמיד חכם יכול לנדות אותו, ואותו דבר עיר מסוימת יכולה לנדות אותו, ועל זה אומרת הברייתא שבנידוי מצומצם כזה הוא מנודה רק לאותו אדם או לאותה עיר ולמי שבאותה דרגה ומטה. כלומר, הוא מנודה גם לתלמידים של אותו אדם או לערים אחרות שדומות לאותה עיר, ואם מדובר בנשיא אז הוא מנודה כמובן לכולם, כי הנשיא הוא בדרגה הכי גבוהה, אבל הוא לא מנודה למי שמעל אותו אדם או מעל אותה עיר, לכן הוא לא מנודה לרב של אותו אדם, ואם איזושהי עיר החליטה לנדות אותו, אז הוא מנדל לאותה עיר, אבל לא לעיר שבה הוא גר. זו תחילת הברייתא לפי הסבר ביוד זין. בנוסף לזה רב יוסף שם ביוד זין אומר שבכל זאת צור בה מרבנן, כלומר תלמיד חכם, אביד דינה לנפשי, שלפי חלק מהמפרשים הכוונה היא שאם פגעו בו אז הוא יכול לעשות נידוי מצומצם כמו שאמרנו, אבל אם הוא חושב שזה ראוי אז הוא גם יכול לעשות נידוי גורף בלי ללכת לביתין. עד כאן הברייתא, ומסיים את הגמרא שלומדים מהברייתא הזו שלושה דברים. אחד זה שיש נידוי ספציפי כזה שתלמיד יכול לנדות כי הוא פגע בו, אבל זה לא נידוי גורף לכולם. ועוד שני דברים שלומדים זה שכבר הזכרנו, וזה שאם יש שלושה דיינים כל אחד בעצם מפר את החלק שלו, וממילא אם אחד נפטר אי אפשר להתיר. זה מה שהבאי יבין, כאמור המיימר חולק על זה ואומר שאפשר. ועד כאן כאמור הסעיף השני. הסעיף השלישי, כאמור 9 שורות לפני סוף עמוד א', זה ברייתא שאומרת שחוץ מנידוי יש גם מושג שנקרא נזיפה. כלומר, אדם שלמשל פגע בתלמיד חכם, וזו לא היה פגיעה כל כך חמורה שמגיעה לו נידוי, אבל עדיין הוא צריך להיות נזוף. זה לא משהו שמטילים אליו מבחוץ, אלא בפני עצמו. הוא יודע שהוא עשה משהו לא בסדר, הוא צריך להוריד קצת פרופיל, והשאלה היא למשך כמה זמן. וכאן יש הבדל בין ארץ ישראל לבין בבל. בארץ ישראל אומרת הברייתא שנידוי זה כאמור 30 יום, נזיפה זה 7 ימים, ולומדים את זה ממרים, שחיכו לה במדבר 7 ימים, זה המנהג בארץ ישראל. בבבל, אומר רב חיסטה, הכל מתקצר, והנידוי הוא רק 7 ימים, והנזיפה, אומרת הגמרא בהמשך בעמוד ב', זה רק יום אחד. אז שוב, בארץ ישראל זה 30 יום ו7 ימים, בבבל 7 ימים ויום אחד. אלה המספרים, ועכשיו נראה שני דיונים לגבי האורך של הנזיפה. דיון אחד לגבי ארץ ישראל, איך אתה אומר שזה רק 7 ימים? הרי יש לנו מקרים שזה יותר. דיון שני לגבי בבל, אנחנו נראה באמת אוסף של מקרים שבאמת נהגו בהם נזיפה ליום אחד. שני הדיונים האלו כבר יביאו אותנו לאחרי אמצע עמוד ב'. אז דיון ראשון, שני סיפורים שבהם אנחנו רואים שבארץ ישראל עשו נזיפה יותר משבעה ימים. שני הסיפורים הם סביב רבי. סיפור ראשון זה על בר כפרה, שאמר משהו שאולי היה בו איזשהו סוג של זלזול ברבי, היה להם איזושהי קושייה בלימוד, והוא אמר אפילו רבי לא יוכל לעזור לנו בסוגיה הזאת, והוא נהג בעצמו נזיפות 30 יום ולא 7 ימים. סיפור שני זה שרבי גזר לא ללמד את התלמידים בשוק, אלא רק בפנים בבית המדרש, אז לא הייתה קורונה, ורבי חייא בכל זאת עשה את זה, ורבי הקפיד עליו, וגם הוא, רבי חייא, נהג בעצמו נזיפות 30 יום ולא 7 ימים, אלא קושיות. אבל זה עונה הגמרא בשורה הרחבה השלישית בעמוד ב', נזיפת נשיא שני. כלומר, שם הוא לא פגע בסתם תלמיד חכם, הוא פגע ברבי הנשיא, שזה חמור יותר, ולכן זה היה 30 ולא רק 7, אבל סתם ככה נזיפות זה ל7 ימים. זה הדיון הראשון, בארץ ישראל נזיפה זה 7 ימים. בסוגריים, עוד מעט נשלים את מה שדילגנו כאן לגבי למה באמת רבי אמר לא ללמד בשוק, ולמה רבי חייא חשב שזה מותר, זה בסוגריים, נגיע לזה עוד מעט. דיון שני, שם בשורה הרחבה השלישית בעמוד ב', לגבי בבל. אמרנו שבבבל נזיפה זה רק יום אחד, והגמרא לא מקשה על זה, אלא מחזקת את זה. משלושה סיפורים שקרו בבבל, שהמוראים קיבלו נזיפה רק ליום אחד. סיפור ראשון זה שמראו כבר בדרך כלל בסוף יום הדיונים בבית הדין, היה מלווה את שמואל האכסניה שלו, ופעם אחת מרוב תרדה הוא לא שם לב והוא שכח, ושמואל הקפיד עליו, והוא נהג נזיפה. נזיפות יום אחד. סיפור שני, הייתה אישה אחת שישבה על השביל בצורה שאי אפשר היה לעבור, והגיע תלמיד חכם והיא לא טרחה להזיז את הרגליים שיוכל לעבור, ואומר שהיא חצופה והרגישה שהיא באמת הייתה לא בסדר, אז היא הלכה לרב נחמן ואומר לה לנהוג בעצמה נזיפות ליום אחד. וסיפור שלישי, זוטרא בר טוביא למד את סוף שמואל ב' לפני רב יהודה, וכשהוא הגיע לפסוק ואלה דברי דוד האחרונים, כלומר אלה דברי הנבואה האחרונים שלו, אז הוא הבין אם זה האחרונים כנראה שיש ראשונים, והוא שאל איפה יש כאן בסביבה של הפרק הזה עוד דברי נבואה שדוד אמר, ורב יהודה לא ענה לו. אז זוטרא בר טוביא חשב שהוא סתם לא שמע, אז הוא שמע אותו עוד פעם, ואילו רב יהודה חשב שהוא שואל אותו בסוג של זלזול, כלומר מקנטר אותו על זה שהוא לא יודע, והוא הקפיד עליו, ואז זוטרא בר טוביא נהג בעצמו נזיפות, עוד פעם, רק יום אחד. אז זה העדון השני, ועד כאן עיקר החלק השני, ששוב, בארץ ישראל נידוי זה 30 יום, נזיפות זה 7 ימים, הקשנו על זה משני סיפורים מרבי, ואמרנו, טוב, רבי זה שונה, הוא נשיא, אז מי שפוגע בו זה יותר, אבל סתם ככה זה 7 ימים, זה בארץ ישראל, בבבל הכל מתקצר, ונידוי זה 7 ימים, ונזיפות זה רק יום אחד, וחיזקנו את זה שזה רק יום אחד משלושה סיפורים. ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', אבל לפני שנעבור לחלק הבא, ישנו כאן השלמה לגבי מה באמת היה דיון בין רבי לרבי חי, האם אפשר ללמד תורה בשוק. אז הטעם של רבי לא ללמד תורה בשוק, זה בתחתית עמוד א', זה מזה שכתוב בשיר השירים, חמוקי רחייך כמו חולאים מעשה ידי המן, והוא מבין שמעשה ידי המן רומז לתורה, שהיא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, והוא מדמה את זה לירחיים, כמו שירחיים זה דבר צנוע, מכוסה, אותו דבר גם תורה זה לא דבר שעושים בחוץ בשוק, זה זלזול, אלא זה צריך להיות בצניות, זה רבי. רבי חייא לעומת זאת כן לימד בשוק, ואנחנו נשאל א', מה המקור שלו, וב', מה הוא עושה עם המקור של רבי. אז לגבי מה המקור שלו, הגמרא מביאה שני מקורים, מקורות. אחד זה ממשלי חוכמות בחוץ תורונה, כלומר את החוכמה צריך ללמד בחוץ, אבל רבי יונל על זה, זה לא שצריך ללמד בחוץ את התורה, אלא צריך ללמוד בתוך הבית מדרש, ואם אתה לומד טוב כמו שצריך, אז זה כבר יגיע גם החוצה. זה היה המקור הראשון, אבל רבי דחה. אחרי זה הגמרא מביאה עוד מקור לטובת רבי חייא, וזה לגבי מתן תורה שכתוב בישעיהו ממחת, לא מראש בסתר דיברתי, כלומר מתן תורה לא היה בסתר, אלא בגלוי, ככה לימוד תורה צריך להיות בגלוי, אבל גם את זה דוחה הגמרא, היא אומרת, זה נכון לפעמים ביום הדקלה, כלומר בימים שבהם יש דרשות מאוד גדולות לכל הציבור, אז באמת עושים את זה בגלוי, אבל סתם לימוד תורה לא עושים בשוק. אז אלה המקורות של רבי חייא והתחיות שלהם, ועכשיו לכיוון השני, מה רבי חייא יעשה עם המקור של רבי, לגבי חמוקי ריחייך, אומרת הגמרא, הוא ידרוש את זה לגבי צדקה וגמילות חסדים, שאת זה באמת צריך לעשות כמה שיותר בסתר, וזה לא מדבר על לימוד תורה. עד כאן ההשלמה לגבי המחלוקת בין רבי לרבי חייא על לימוד תורה בחוץ. זה הביא אותנו שוב לשליש העליון של עמוד א', את ההמשך כבר ראינו עד בערך השליש התחתון, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי זה קצת מעל השליש התחתון של עמוד ב', והוא מובא כאן אגב החלק השלישי. מקודם, כשבאנו דוגמאות לנזיפות של יום אחד, אז הדוגמה האחרונה שראינו באמצע עמוד ב' הייתה של זוטרא בר טוביה, שהוא למד את הפסוקים של סוף שמואל ב', והוא שאל לגבי ואלה דברי דוד האחרונים, אז מה זה דברי דוד הראשונים, ורב יהודה לא ידע, אז כיוון שהזכרנו את זה, בואו נענה על השאלה. מה הם באמת דברי דוד הראשונים? זה יהיה הסעיף הראשון של החלק הזה. אחרי זה נראה עוד שני סעיפים, אגב הסעיף הראשון. אז כאמור, סעיף ראשון, מהם דברי דוד הראשונים? אומרת הגמרא, זה פסוק שהוזכר פרק אחד לפני זה, בפרק כ"ב, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול, זה דברי דוד הראשונים. עכשיו הגמרא מספרת שאמר לו השם, מה אתה כזה מתלהב שניצלת משאול? זה לא כי אתה גדול ממנו, באמת הוא גדול ממך, פשוט ככה גזרתי שהמלוכה תצא מבית דוד. אם הוא היה בתפקיד שלך, אז מזמן כבר הייתי מאבד אותך מפניו, ועל זה נאמר בתהילים, שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני, כלומר זה היה שגגה שהוא שר על זה שהוא ניצל משאול, שמכנים אותו כאן כוש בן ימיני. עד כאן הסעיף הראשון, אלה דברי דוד הראשונים. סעיף שני, הרגע כינינו את שאול בשם כוש בן ימיני. למה כוש? אומרת הגמרא, זה כינוי כי כמו שכושי הוא משונה באורו, גם שאול היה משונה במעשיו, כלומר, היה לו מעשים טובים מהרגיל, לכן הוא מכונה כוש. ואגב, זה הגמרא מביאה עוד שלוש דוגמאות בתנך, שגם כן מכנים מישהו כושי, כשזה בעצם בא לומר שהוא היה מעולה במעשיו, וזה לגבי ציפורה, אשת משה, שמכונה אישה כושית, וגם לגבי צדקיהו המלך, שהוא מכונה מלך הכושי, וגם לגבי כל עם ישראל, שכתוב עליהם, הלוך יבני חושיים אתם לי, וגם כן זה כי עם ישראל משונים במעשה משאר האומות, לטובה כמובן, ועד כאן הסעיף השני. סעיף שלישי, כיוון שכבר ראינו פסוקים בשמואל ב' פרק כ"ג, בואו נראה שם עוד ארבעה פסוקים, אז פסוק אחד זה פסוק שכבר קראנו, ואלה דברי דוד האחרונים, בואו נראה את המשך הפסוק, כתוב נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר הוקם עול, משיח אלוהי יעקב, ונעים זמירות ישראל. מה זה הוקם עול? אומר רבי יוחנן, שהוא הקים עולה של תשובה. זה פסוק אחד. פסוק הבא זה פסוק ג' שם, אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, ומושל באדם, צדיק מושל, יראת אלוקים, אומר רבי אבאו, שזה אומר שהשם מושל באדם, אבל הצדיק יכול למשול גם בהשם, שהוא יכול לשנות הגזרות של השם על ידי התפילות שלו. והפסוק השלישי, פסוק ח', אלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבט, תחכמוני, ראש השלישי, הוא עדינו העצני, על 800 חלל בפעם אחת. ועכשיו נדרוש את הפסוק הזה חלק חלק. אז קודם כל, אלה שמות הגיבורים, הכוונה היא למעשה הגבורה של דוד, כשכאן הכוונה היא לעצם זה שהוא התגבר על יצרו והיה ענב, כמו שנראה עוד שנייה בהמשך הפסוק. והמשך הפסוק, יושב בשבט, הכוונה היא שהוא ישב במקום נמוך, גם כשהוא לימד תורה, בניגוד לרב שלו, עירה יאירי שיושב במקום גבוה. והמילה הבאה בפסוק, תחכמוני, זה נוטריקון של תהה כמוני, כלומר שהשם אומר לו שכיוון שהשפלת את עצמך, אתה תהיה כמוני שתוכל לבטל גזרות. והמשך הפסוק, ראש השלישי, הכוונה היא שהוא יהיה ראש לשלוש תאוות. והמשך הפסוק, הוא עדינו העצני, אז עדינו זה מלשון עדינות, שכשהוא היה לומד תורה, הוא היה עדין, מכופף את עצמו כמו תולעת. והעצני זה הצד השני של דוד, שכשהוא היה יוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ. והמשך הפסוק, על 800 חלל בפעם אחת, זה רומז לפסוק איכה ירדוף אחד אלף. כלומר, שכשהשם עוזר למישהו במלחמה, אז אפילו אדם אחד יכול לפגוע באלף אנשים בבת אחת. דוד, לעומת זאת, בחץ אחד היה פוגע ב-800, וזה הציק לו למה הוא מצליח רק ב-800 ולא באלף. יצתה בת קול ואמרה לו, זה בגלל החטא של אוריה החיתי, זה הדבר היחיד שמפריע לך, אחרת, באמת היית מצליח בפעם אחת לפגוע באלף. ועד כאן הפסוק הרביעי שדרשנו, מאותו פרק, על העדינות והענווה של דוד מול הגבורה שלו במלחמה, ובזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב'. נעצור כאן. ונחזור על מה שראינו. נכנסנו היום לעומק לנושא של נידוי, וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו אוסף של דרשות לגבי נידוי, חילקנו אותם לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על ההזמנה לדין, שאפשר לשלוח שליח ומזמינים בשם הדיין הגדול ונותנים לו זמן להתארגן, ואם הוא לא בנותנים לו עוד זמן. אחרי זה בסעיף השני ראינו שמנדים אותו אם הוא לא מציית, וכשמנדים אותו שוב עושים את זה בשם הדיין הגדול, ואם זה לא עוזר אז אחרי זה גם מחרימים, וגם מנדים את מי שלא מציית לנידוי ויושב ליד המנודה, ומפרטים ברבים את החטאים של המנודה. זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי, מעזרה ונחמיה, למדנו על עוד כלים של הבית דין בשביל להכריח מישהו להקשיב להם, וזה להכים את הנכסים שלו ולריב איתו ולקלל איתו ולהקות אותו ולתלוש את שערו ולקשור אותו. ובסוף, מהמילה לשרושי, למדנו שגם רודפים אחריו, כלומר לא מרפים, ושם רב אמרו שמנדים מיד ל-30 יום, אחרי זה לעוד 30, ואם זה לא עוזר אז גם מחרימים, כמו שאמרנו. לפי רב חיסטה זה תלוי, אם הנידוי הוא כי התחצף לתלמידי חכמים, מה שנקרא להפקרותה, אז באמת מנדים מיד. אם רק בגלל ממון, לא מנדים מיד, אלא נותנים לו קודם התראות, שני, חמישי ושני, ורק אז מתחיל לנדות. זה היה בחלק הראשון. החלק השני היה לגבי אורך הנידוי. ראינו ברייטה שהנידוי הבסיסי זה 30 יום. בסעיף הראשון הבאי שאל האם אפשר לקצר את זה, שמול אמר שכן, אבל הבאי חשב שאולי זה דווקא לגבי ממון, אבל לא למי שהתחצף לתלמיד חכם. בסעיף השני ראינו מחלוקת, האם צריך שדווקא הדיינים המקוריים הם אלו שגם יתירו. ראינו ברייטה שלכאורה כן, אבל המיימר אמר שלא. בנוסף ראינו שתלמיד חכם יכול לנדות על זה שפגעו בו, ואז הנידוי מצומצם יותר. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו מושג חדש, וזה נזוף, שזה סוג של מנודה לייט. אמרנו שבארץ ישראל זה לשבעה ימים, כמו מרים במדבר. בבבל הכל מתקצר, נידוי זה 30 יום, ונזיפה זה ליום אחד. ואז ראינו על זה שני דיונים. דיון אחד זה שני סיפורים מרבי, שרואים שגם בארץ ישראל נזיפה זה כן ל-30 יום, ולא רק 7 ימים. אבל דחינו, שם דובר שהם פגעו ברבי, שהיה הנשיא, זה חמור יותר, לכן זה 30. אחרי זה דיון שני, הבאנו שלושה סיפורים שבהם באמת רואים שנזיפה זה רק ליום אחד. בסוגריים הערכנו לגבי הסיפור השני עם רבי, שזה היה דיון האם צריך ללמד תורה בחוץ. מצד אחד כתוב חמוקי ירחייך, כלומר שהתורה היא כמו ירח שנסתרת, מצד שני רבי חייא כן נימד בחוץ, כי כתוב חוכמות בחוץ תרונה, וגם כתוב לא מראש בסתר דיברתי. ראינו מה כל אחד עושה עם המקורות של השני, ועד כאן החלק השלישי. בחלק הרביעי, הסיפור השלישי לגבי נזיפה של יום אחד, היה לגבי פסוקים בשמואל ב' פרק כ"ג, אז פירשנו או דרשנו שם גם את הפסוק שהבאנו, וגם עוד פסוקים שם בפרק. כל טוב.